שומעים שזה ישראלי.
רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. ליל שישי עם יצחק מאיר.
שלום לכם מאזיני רדיו גלי ישראל, אנחנו בעוד תוכנית של ליל שישי, אבל הפעם תוכנית מיוחדת מאוד, היא לא מוקלטת באולפני רדיו גלי ישראל, אלא ביישוב בית אל, לא סתם ביישוב בית אל, אלא בתוך לשכת הרב מלמד, ראש הישיבה, מי ש... ממש ממייסדי היישוב. שלום הרב מלמד. אז אנחנו בתוכנית לקראת שבת, יום חמישי בערב, אפשר כבר להרגיש את השבת, כי שעון חורף, או בפרט צדיקים גדולים, היו מרגישים את השבת כבר מיום ראשון, אבל לקראת שבת לא כל כך פשוטה, אם אנחנו זוכרים מה עבר עלינו השבוע, מראות קשים למי שראה בעיתונים, מי שהתאפק ולא ראה אולי טוב שכך, דברים שמחזירים אותנו אחורה לגלות, מאורעות תרפת, איך אפשר להיכנס לשבת טובים יותר, מרוממים יותר, אחרי שבוע שכזה?
אכן, השבוע הזה היה שבוע מאוד קשה. קשה מאוד. לשמוע על שבבית כנסת, בשעת התפילה, באים מרצחים, הורגים יהודים, בשעה שעומדים ועובדים את השם. אבל אנחנו דיברנו על כך בישיבה עם התלמידים. אני אמרתי להם, זה חלק מהאיסורים שארץ ישראל נקנית בהם. וארץ ישראל נקנית באיסורים. חז"ל אמרו לנו, גם ארץ ישראל, גם עולם הבא, גם תורה, שלושה דברים נקנים באיסורים. ואומר שלאו דווקא בגלל חטאים שאיסורים. יכול להיות איסורים כשצריכים לעלות למדרגות גבוהות, להשיג השגות חדשות, להגיע למקום כזה שהוא מיוחד. ארץ ישראל צריך לעבור זיכוך. והזיכוך הוא על ידי איסורים. אברהם אבינו, כאשר הוא... הקדוש ברוך הוא אמר לו, הבטיח לו את ארץ ישראל, הוא שאל במה ידע כי ירשנה. כאשר אמר לו הקדוש ברוך הוא שיהיה לו בן, כשהוא קרוב למאה שנים, שהדבר לא סביר שיכול להיות שיהיה לו בן, צריך להיות נס גדול, אברהם לא שאל שאלות, והאמין בשם והחשבה לו זכה. אבל כאשר הקדוש ברוך הוא הבטיח לו את ארץ ישראל, הרב אמינו כן שאל. כי הוא ידע את ערכה הגדול של ארץ ישראל. והוא שאל, במה ידע כי ירשנה? התשובה, לפי פירושו של המהר"ל, את דברי הפסוקים אחר כך, כך לגלה משולשת, עין משולש, תור וגוזל וכו', הקדוש ברוך הוא אמר לו, בזכות הקורבנות. מסביר המהר"ל, הקורבנות מעידים שעם ישראל הוא עם סגולה. שהוא בעצמו טהור, ושאם יש איזה קלקול, יש דרך לתקן, מכיוון שהקלקול הוא חיצוני, הוא לא עצמי. בניך, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אתה ובניך, אתם ראויים לארץ ישראל, כי אתם במדרגה מיוחדת. אבל את המדרגה הזאת צריך להוציא מן הכוח אל הפועל. ועל מנת להוציא מן הכוח אל הפועל, צריך גם השתדלות גדולה מאוד, אבל גם... צריך גם לעבור איסורים.
זה מעורר קושי, הרב ציין קודם, ארץ ישראל נקנית באיסורים, אבל אנחנו תחושה שבאיזשהו מקום כבר קנינו אותה, אנחנו כאן מעל 60 שנה עם מדינה, קצת תחושה של הולכים אחורה.
לא, אנחנו לא הולכים אחורה, האיסורים הם רק מקדמים אותנו. אנחנו לא הולכים אחורה. מי שמסתכל במבט ארוך רואה שעם ישראל כל הזמן נמצא בתהליך של התבססות בארץ ישראל והתקדמות, וזה בעצם מה שגורם את התסיסה נגדנו. הערבים, שונאינו, הם רואים שאנחנו מתבססים בארץ ישראל, מתבססים בירושלים. עוד מעט אי אפשר לעצור את המהלך הגאולה של עם ישראל, וזה מנוגד להשקפת עולם, עולמם. וככל מה שאנחנו מתקדמים, זה יותר מפריע להם ויותר הם מנסים לעצור את זה. אי אפשר לעצור את המהלך האלוקי, אבל הם מנסים. ולכן אני חושב, אני אומר שאנחנו צריכים להיות מוכנים להתמודדויות גם בהמשך, כי אנחנו כל הזמן נתקדם, וזה יציס את האויבים שלנו מכאן, את האויבים שלנו משם, ממקומות אחרים. גם מי שנחשב לידי לאויבים שלנו לא מרוצים מהעובדה שאנחנו חוזרים לארץ ישראל ולירושלים ולבית המקדש. זה מנוגד להשקפת עולמם של הנוצרים, זה מנוגד להשקפת עולמם של המוסלמים, ועל כן ההתנגדות היא הולכת וגוברת.
כלומר, אם אנחנו רואים התנגדות, זה יכול להיות באיזשהו מקום מעיד על התקדמות. ההתנגדות נובעת מהתקדמות שהם מזהים בחזון ישראל, התקדמות בצור. שזו בהחלט, בהחלט...
כל קושי הוא בעצם פרי ההתקדמות שלנו.
אז אנחנו נשמע שיר אחד. שיר שר אותו מרדכי בן דוד, כאיש אשר אמו תנחמנו, כן אנוכי מנחמכם. כי ככה הנביא בעצמו אומר, הקדוש ברוך הוא אומר לנו ממש מטאפור הדימוי של אמא ובן, כן אנוכי מנחמכם.
Yerushalayim tenu chamu,
בעצם לרב שלושה כתרים מלבד כתר תורה, גם כתר ההתיישבות, היישוב בתלו הגדול, הגענו לכאן, ראינו בתל א', בתל ב', מה שכמעט אפשר לומר עיר, שוב עם תחושה של כפר, והכל על בסיס, באמת על בסיס הישיבה שקמה כאן, מה קרה, למה דווקא בבית אל, באזור הזה, כאן,
קבוצת תלמידים, אברכים בישיבת מרכז הרב. אני הייתי באותו זמן רם בישיבת מרכז הרב.
הרב גם למד בבחורתו בישיבת מרכז הרב.
למדתי במרכז הרב, לימדתי במרכז הרב. זכיתי להיות במרכז הרב 25 שנים. וכאשר קמה ממשלת מנחם בגין, והתאפשר ההתיישבות ברחבי יהודה ושומרון, אז קבוצת התלמידים, האברכים בעצם, יחד איתי, התארגנו להקים מקום בסביבת ירושלים, שנוכל להמשיך את עבודתנו במרכז הרב.
בסביבת ירושלים, אבל באזור שבעצם כן, נגאל ב-67.
כן. ועל פי כל האפשרויות שנבחנו, אנחנו, הוצע לנו לבוא לבית אל, יחד עם עוד קבוצת משפחות, התחברנו קבוצת משפחות שרצה להקים את יישוב, ואנחנו קמנו שתי קבוצות, אחת קבוצה שבמגמה להקים קריית ישיבה פה, והקבוצה השנייה להתיישב.
להקים ישיבה על בסיס תלמידים שלמדו אז במרכז?
כן, באנו כקבוצה ואחר כך...
אז בעצם הישיבה כאן היא סוג, ישיבת בית אל היא סניף של ישיבת מרכז הרב?
נכון, ישיבת בית אל ממשיכה בהחלט את מרכז הרב באופן מלא.
אז עכשיו אני מסתכל כשהרב אומר ממשיכה את ישיבת מרכז הרב, מה זה אומר מורשת מרכז הרב?
זה המבחינו, אני זכיתי כמו שאמרתי ללמוד אצל המורים והרבינו הרב ציודה 25 שנים להיות בקרבתו. וכל מה שלמדנו ממנו אנחנו משתדלים להמשיך הלאה.
שמה זה אומר? בית החיבור לארץ ישראל.
תורת הרב, פירושו של דבר תורה, הסתכלות רחבה, אמונה גדולה, אמונה שרואה את מעשה השם, הגואל אותנו, המיישב אותנו בארץ ישראל, המאחד אותנו, המקרב אותנו לגולתנו השלימה. הסתכלות רחבה של אחדותית על עם ישראל, שלמות הארץ, השאיפה לשלושת השלמויות, שלמות התורה, שלמות הארץ ושלמות העם. אז זה לא שלוש, זה דבר אחד בעצם, אבל שלושה צדדים של מציאות אחת. עם ישראל, בארץ ישראל, ועוסק בממלא דבר השם, תורת ישראל.
שיושבים בחורים, יש גם בטח אברכים שגם אחרי החתונה נשארים בישיבה ללמוד בכולל.
בישיבה אצלנו יש תלמידים שלומדים כמה וכמה שנים, יש חלקם ממשיכים אחר כך כאברכים, יש גם תוכנית דיינות שנמשכת בעצמה קרוב ל-10 שנים, למעלה מ-10 שנים. ככה שיש לנו כאן בישיבה גם קרוב ל-100 אברכים שלומדים בישיבה. ואני רוצה, אם אנחנו מדברים על בית אל, הימים הראשונים שהגענו לכאן, זכיתי להיות עם הקבוצה הראשונה, התלבטנו איך לקרוא למקום הזה. בית אל זה שם שמיים.
כן,
האם להתבטא בשם שמיים או לא להתבטא, אולי נקרא לזה המקום לוז, כמו אולם לוז שמיים בראשונה. כמה ימים אחרי שהגענו לכאן, הייתה חתונה של אחד התלמידים בישיבת מרכז הרב, וישבו בחתונה רב אברום שפירא והרב ישראלי, שניהם ישבו יחד אחד על יד השני, שניהם זיכרונם לברכה כמובן, וניגשתי אליהם, שאלתי אותם, מה הרבנים מציעים?
מה יהיה שם היישוב?
איך לקרוא למקום הזה? לקרוא למקום הזה בית אל, בית כל, אולי נבחר שם אשר, שם אחר, כדי לא להיכנס בהתלבטות הזאת, והם שניהם הכריעו שהמקום יקרא בית אל. לא כל כך פשוט, אנשים אחרים, אנשים שבני תורה, תלמידי חכמים, מתקשים להגיד בית אל, בית כל,
אדם אומר, אני צריך קרמפ לבית אל, סוג של שבירת דיסטנס כזה.
אחד מהאברכים שלנו כתב מכתב לאחד מגדולי תלמידי החכמים בבני ברק, ובקשר לאיזה ספר של אחד מאבותיו, שגם היה קשור עם אחד מגדולי התלמידי החכמים בבני ברק, והוא לא ענה לו. הוא בא לבקר אותו, אז אמר לו, עוד קיבלתי את מכתבך, אבל לא ידעתי איך לענות, לכתוב בית קל או בית אל, אז אני נמנעתי. זאת אומרת, המקום הזה יש לו שם מיוחד. קבע אותו יעקב אבינו, והוא מבטא את העניינו של המקום. המקום באמת מקום עם שם שמיים, מקום של בית השם. אנחנו מרגישים את זה ממש בפועל. חזל כבר אמור.
בוודאי היו אבל מצבים שהייתם חייבים להרגיש את זה, כי אני יודע שוב, כאחד שכן מסתובב בהתיישבויות, בהתנחלויות, אז יש רגעים של משבר, שאנשים כן, עכשיו אנחנו מגיעים והכל פורח ונראה איזה יופי עם הנוף. אבל בתחילת הדרך אפילו בדברים החומריים ביותר, מים, חשמל, או גם משברים קהילתיים, בוודאי היו שלבים כאלה בתחילת הדרך.
היו הרבה התמודדויות. אני לא רגיל להגיד קשיים, אני רגיל לומר התמודדויות. היו הרבה התמודדויות, וככל ש... ומכל התמודדות אנחנו התקדמנו. כדרכנו בקודש, אנחנו חושבים, הקשיים הם באים כדי להתקדם. כנראה שלא עושים מספיק, אז צריכים לעשות יותר. וברוח האופטימית הזאת אנחנו כל הזמן הולכים. כל אדם המאמין בריבונו של עולם, מאמין בטוב השם, הוא חייב להיות אופטימי. וכל מציאות שנפגשים איתה יודעים שריבונו של עולם, הוא עושה אותה, הוא המנהל הכל, והכל מי דוד רחמן את אביו.
בפרט לאור מה שהרב ציין קודם, אם ציינו את אירועי השבוע, שזה לא רק התמודדות והנה, תנסה לעבור את זה, אלא התמודדות מעידה לאיזשהו כוח.
נכון מאוד.
טוב שבא לקדם.
רבי עקיבא אמר, כל מי דוד רחמן על את אביו. הסיפור ידוע שרבי עקיבא הלך למקום, לאיזה מקום רצה ללון באחד הכפרים, בדרכו, ולא נתנו לו שם מקום ללון, והוא יצא למדבר, והיה לו חמור וחתול ונר, ואת החמור אכל אריה, ואת החתול טרף...
מה שעוד כולנו זוכרים מגן הילדים מכועסו חכמנו.
גול טפק חתול, והנר קבע, ורבי עקיבא אמר, כל מי דוד רחמן לטב אביד. אחר כך התברר שבאמת הייתה התנפלות על אותו כפר, ואילו רבי עקיבא היה שם, היה נפגע, והוא ניצל. זה רבי עקיבא, שהוא אמר, כל מי דוד רחמן לטב אביד.
כל מה שהשם עושה, הכל לטובה.
כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הכל לטובה. היה לו רב לרבי עקיבא, קראו לו נחומיש גמזו. הוא היה רבו של רבי עקיבא, והוא אמר, גמזו לטובה. וגם עליו יש הסיפור הידוע, שהוא היה שליח להביא מתנה גדולה לקיסר, והוא הלך בדרך והגיע למלון, שם את הארגז עם אבנים טובות ומרגליות על ידו והלך לישון. הוא קם בבוקר, הארגז נפרץ, ריקו את כל המתנות, האבנים טובות ומרגליות, ושמו אפר. הולך לו, אנחנו רבים, אנחנו רואים שגם זו, ואומר, גם זו לטובה. והולך עם הארגז עם האפר, לקיסר.
לא עוצר בדרך.
במקום לחזור בחזרה, הוא הולך עם הארגז לקיסר, והוא מביא את הארגז הזה, ומה הוא אומר? אני מניח שהוא אמר, כבוד הקיסר, היהודים שלחו אותי עם האבנים טובות ומרגליות, עם מתנה מאוד 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 יקרה, והנה בדרך גנבו לי את כל האבנים הטובות הללו, והנה הארגז הזה ויפר בתוכו. במבט הראשון, מסתכל הקיסר והשרים, אז תחזור הביתה, מה אתה מספר לי סיפורים? והגמרא מספרת שבכל זאת אליהו הנביא היה שם איזה נס, התחפש לאחד השרים, אמר אולי אפר הזה זה אפר מהסוג הזה של אברהם, אפר של אברהם אבינו, שהוא זרק אפר מניוח מזה חיצים ואפשר לנצח בזה במלחמה. ניסו את זה, היה להם מלחמה והצליחו. הם מאוד מאוד שמחו והודו מאוד לנחומש גמזו על המתנה היפה הזאת, ומילאו את הארגז באבנים טובות ומרגליות במחזרה. נחומש גמזו הוא היה במדרגה יותר מרבי עקיבא. רבי עקיבא הוא הפסיד את החמור ואת התרנגול ואת הנר, אבל זכה שניצלו חייו, ואמר גם זו לתוות, באמת יותר כדאי להציל את החיים. אבל נחומש גמזו אמר, מכל בעיה מרוויחים, לא רק יוצאים כמו שרבי עקיבא, מרוויחים מכל בעיה. והוא היה אמור בעצם, לולא גנבו לו את הארגז ואת האבנים טובות ושמו אפר, הוא היה חוזר עם קבלה. קבלה, קיבלתי את המתנה של אבנים טובות ומרגליות, ואני מאשר את זה ומוקיר את הטובה הזאת, את היפה הזה מצד היהודים ששלחו לי מתנה. אבל נחומש גמזו מרוויח מצרות, והוא חוזר עם ארגז מלא אבנים טובות ומרגליות. זאת אומרת, שבעצם אדם שמאוד מאמין שכל מי דוד רחמן את הרביד, הוא לא רק יוצא מהצרות, הוא גם מרוויח מהם. וזאת השקפת עולם שאנחנו מנסים לחיות על פיה.
אלסקה, פתח שם בית לקירוב רחוקים, אין לה קדוש ברוך הוא יותר נחת מלראות את בניו האהובים שווים. אמרו לי, לך לצמתים, תחלק ספרונים, תרקוד בכבישים, זה ממש גוואלד לראות את כולם פתאום מחייכים. אמרו לי, בוא עם גיטרה, הדלקנו נרות, יושבים ושרים נגונים, זה צו השעה, זה מה שהדור צריך, חוויות וריגושים. אמרתי להם, אשריכם, מלאכת קודש, כל מעשיכם, הרבה שליחים למקום, בטוחני שתמצאו את האיש הנכון. אבל אני קבעתי את מושבי פה בבית המדרש. אבל אני קבעתי את מושבי פה בבית המדרש. הציעו למשרה של חזן בחול, קהילה של אנשים עמידים, הזדמנות נדירה ליצור קשרים, להגיע לקהלים חדשים. כמעט נרשמתי לסדנה של גוף ונפש, מנחים מרתקים, שלושה מפגשים, ארבעה תשלומים, אתה חי חיים יותר איכותיים. אבל אני קבעתי את מושבי פה בבית המדרש. אבל אני קבעתי את מושבי פה בבית המדרש. נכון שזה וזה דברי אלוקים חיים, בצבא חזק צריכים את כל סוגי החיילים. אבל אני קבעתי את מושבי בבית המדרש הישן. אני לטייל לאורכה לרוחבה של ארץ ישראל, אווירה מחכים עם פירותיה מתוקים, וזה סימן לבוא הגואל. אבל אם תחפשו אותי אל תרחיקו נדוד, אני בסביבה אין כל חדש, פה אשב כי הביטיה, אני כאן בבית המדרש. ביקשו שאספר את סיפורי האישי, את דרכי אל עולם המצוות, לא קפצתי ממסוק, לא ברחתי מהשבי, היו להם ציפיות. אבל אני מוכן לזמר, לספר את כל העליות והירידות שעוברות עליי כל יום פה בבית המדרש. אבל אני קבעתי את מושבי פה בבית המדרש. אבל אני קבעתי את מושבי פה בבית המדרש. נכון שזה וזה דברי אלוקים חיים, בצבא חזק צריכים כל סוגי החיילים. אבל אני קבעתי את מושבי בבית המדרש הישן. כל יום אני מוגש כל פעם מחדש, מהקבוע ניגש פה בבית המדרש. אבל אני קראתי את מושבי 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 פה בבית המדרש.
שלום לכם שוב, תוכנית מיוחדת ליל שישי, הפעם לא באולפני רדיו גלי ישראל, בתוך חדר העבודה, יותר נכון חדר הלימוד של הרב מלמד בישיבת בית אל. דיברנו קודם הרב על כתר תורה, כתר התיישבות, ואני חושב שיש עוד כתר שבהחלט אפשר לקשור לכבוד הרב, וזה גם כתר התקשורת היהודית. אם נסתכל לצערנו, זה קצת יותר היסטוריה בערוץ 7, או מה שאנחנו מכירים היום, מי ב7, או אתר ערוץ 7, שוב, אני לא בקיא בכל הקונסטלציות, אבל בהחלט זה דברים שקשורים לרב, לא רק לרבנית.
ברור, אנחנו ביחד סבתא.
ומה, כי אם אנחנו מדברים על ישיבה, באמת אני אומר למאזינים, חבל שהם לא יכולים לראות, נמצאים בתוך חדר ספרים, חדר של תורה, ממש לא חדר עבודה, אלא חדר אבוידה. אז זה המקום באמת שיושבים ועמלים בתורה. מצד שני, התקשורת, יש בה תמיד את הצורך לצאת מבית המדרש, לצאת החוצה.
אכן, אנחנו היינו מוטרדים מאוד שהתקשורת כולה, רובה ככולה, משדרת תכנים רחוקים מרוח שאנחנו מבינים שהיא צריכה להיות בתקשורת היהודית. ראינו שיש אתר של לייבי נתן שהוא משדר מהים ברוח שלו.
מה שאז תחנת קול בשלום, אני חושב שזה נקרא.
קול בשלום.
שידר מספינה.
שידר מספינה. ואז אמרתי, התייעצנו ביחד, אמרתי לכצלה שהוא מנהל הישיבה, מאז ועד היום, אמרתי לכצלה, כמה יכולה להיות עולה אונייה? אם האונייה עולה כמו לבנות פנימייה, אז היה לבנות פנימייה, אז היה 250 אלף דולר. אם אונייה אפשר לקנות במחיר כזה, בוא גם אנחנו נקנה אונייה ונעשה משדר, ובמקום שיהיה בפנימיה יש 50 תלמידים, ישמעו אותנו קצת יותר אנשים.
נכניס לפנימיה שלנו מבחוץ.
ואכן הלכנו בדקנו וראינו שהמחירים הם כאלה שאפשר לעמוד בהם. קנינו, אבל איך קונים אונייה? אנחנו יודעים לקנות אוניות, יודעים מה הצרכים. אז אנחנו, קצת לחיפש איזה רב חובל, בניסיון שיש לו השקפת עולם קרובה אלינו. ומצא, המליצו על מישהו אחד, והוא אמר, הוא מוכן לנסוע לקנות אונייה, לחפש באיטליה, במקומות, ויש מקומות שמוכרים שם אוניות, והוא צריכים אוניית מסע ארוכה, כי צריכים לשים תרנים מאוד גבוהים בשביל משדרים, וכך העניינים התגלגלו. העניינים הטכניים, אני לא רוצה להרחיב בהם, זה הסיפורים הארוכים מאוד.
לפני כמה שנים זה? לפני כמה שנים זה?
אני לא זוכר, זה היה תפשין ממחת, התחלנו, אני חושב.
יותר מ-20 שנה.
כן, תפשין עוד מעט 30 שנה. ואחר כך היינו צריכים לחפש מישהו שמבין במשדרים. גם כן,
חפשנו. וגם למצוא מישהו שמסכים עם הקו שלכם.
אז החלטנו איך מדברים ברדיו, אף פעם אנחנו לא, אין לנו שום ניסיון, הזמנו כמה מומחים לרדיו, שמדברים ברדיו, והם הציעו לנו כל מיני הוצאות, ההצעות שהם אמרו, כאלה שבינינו לא היו סבירות. הם אמרו שכל שעת רדיו היא בשביל זה צריך אדם במשכורת. אבל כל שעה, כל שעה, אם יש, אם אנחנו רוצים לשדר במשך השבוע כך וכך שעות, כך וכך אנשים עובדים. אמרתי, זה לא לעניין, אנחנו לא...
זה בטח לא יותר מפנימיה.
אין על מה לדבר. שלחנו אותם, החלטנו, אנחנו עובדים באופן אחר, אנחנו נעשה שירים רבים מאוד, התייעצנו עם אדם שהיה מאוד מאוד מומחה גדול לשירה, למוזיקה העברית, לשירה העברית, לשירים עבריים, והוא יעץ לנו, אמר לנו, כמו רשת ג' שכל הזמן משרדת שירים והיא הכי מבוקשת, תעשו גם אתם. כמובן, השירים שאנחנו נבחור, שירים חסידיים, שירים פיוטים ושירים עבריים, ואכן ככה עשינו, עם פינות קטנות בתחילת השעה, בסוף השעה של דברי תורה, שקפת עולם וכדומה.
הרב העביר גם שם ברדיו שיעור?
היה פינה שיעור שאני נתתי במשך מספר שנים,
ולא לא בשמיע,
לא הזכרתי את שמי, קראו לפינה הזאת יש שואלים.
זהו, זה, עכשיו אני מבין למה אני לא זכר, אני זוכר את שם הפינה, אני לא זכרתי.
אמרתי שהדברים ידברו ביד עצמם, לא צריך...
כמו שהרמב״ם בזמנו לא כתב את שמות התנאים, והוא אומר, קבל את האמת ממי שאמרה.
ועל כל פנים, שידרנו שירים עבריים, אני רק קצת אספר על זה, ובאותה תקופה, בתקשורת הרגילה, רשת ב', רשת ג', לא היו שירים עבריים. אני לא מדבר על... היה על שירי קודש, שירים... אלא לא היו שירים עבריים, היה שעה בשבוע שירים עבריים. והציבור היה צמא לזה. וכשאנחנו התחלנו, אז התחילו להקשיב אלינו המון קיבוצניקים, חילונים, שומר הצעיר, היו מקשיבים לערוץ 7, כי את השירים העבריים הישנים אהבו מאוד, והנה פה הם שומעים את זה. חבר שלי שהוא עסק במכירת צינורות השקיה, בא לספר לי, אני הייתי בקיבוץ של השומר הצעיר. אני רואה אחד מחזיק את הטרנזיסטור, פעם זה, לא יודע אם היום מחזיק, באוזן ומקשיב. אני שואל אותו, למה אתה מקשיב? הוא אומר לי, לערוץ 7. לערוץ 7 אתה מקשיב? אתה מהקיבוץ מקשיב? כן, הוא אומר, שירים עבריים, אני מאוד מאוד אוהב. ואז התחילו אלו שמחברים את השירים, לשמוע מאיתנו אם השירים יעברו אצלנו, ואנחנו נסכים להשמיע אותם, אם המילים האלה בסדר או שלא בסדר, היו מקודם מבררים כדי, כי ידעו שרק אצלנו אפשר להשמיע אותם, ורק אחר דרכנו יוכלו להתפרסם.
אבל בהחלט יש איזשהו פער בין מה שאפשר להעביר במדיה תקשורתית, כמו רדיו, טלוויזיה ועיתונות, למה שאפשר להעביר בישיבה.
ברור. זו הייתה העזה גדולה מאוד ללכת לכיוון הזה של התקשורת, אבל ראינו הכרח וחובה. וכיוון שהיינו כל כך מוצלחים, אז הפסיקו אותנו.
זה בהחלט כבר היסטוריה.
כל הזה היה מאוד מאוד חזק. אני רוצה לספר אולי כמה, זה סיפור על התחלת המקום, למה אני רואה במקום הזה כמו אמרתי, אולם השם הוא תואם את
המקום הזה ביישוב בית אל.
כשאנחנו באנו לכאן, אנחנו החלטנו, כמו שאמרתי, להקים קריה ישיבתית. דבר ראשון שרצינו להקים, בית מדרש.
אם אני מבין נכון, אז הרצון היה קודם להקים בית מדרש, היישוב הוא בא אחר כך, להקים בית מדרש שממשיך את ישיבת מרכז הרב, רק בארץ...
אז אני רוצה לספר, הקבוצה הראשונה, באנו והשתקענו במחנה. כי הסכמים עם אמריקאים היה שלא מקימים יישובים, אז... הקימו את זה בתוך המחנה, כאילו לחיזוק הצד הצבאי. ואז הקצו לנו את השטח הזה לקריאת הישיבה. הדבר הראשון שרצינו להקים בית מדרש, עוד אין בתים, עוד אין רחובות, עוד אין שום דבר, קים בית מדרש. באנו לזה מהנדס, אמרנו לו, תביא לנו תוכניות, אדריכל, מהנדס, תוכניות שבית מדרש מוכן, כי אין לנו זמן, אנחנו צריכים... כך מאיזה מקום, איזה בית מדרש שבנית, אכן הוא לקח בית מדרש, עשה קצת שינויים על מנת שזה לא יהיה בדיוק אותו דבר, לא יכול להדריכל על פעמיים לעשות, על כל פנים, ואז הוא שואל, איפה בונים את זה? אנחנו אמרנו, יש לנו כאן, הוקצה לנו שטח, בונים. אומר, אבל אולי זה באמצע הכביש. אמרתי לו, בשולחן ארוך כתוב שבית המדרש בונים בראש הגבעה. הוא במקום הכי גבוה. את הכבישים יסדרו לפי זה. קודם אנחנו בונים בית מדרש. ואכן, הבית הזה שבית המדרש התחלנו לבנות, הבית הראשון ביהודה ושומרון, בית אבן. התחיל בבית מדרש.
בית המדרש של הישיבה בבית המדרש של הישיבה בבית.
לא היה שום דבר בגבעה הזאת, רק התחלה של בית מדרש.
בניין הקבע הראשון.
אנחנו גרנו שם, עוד לא היה כאן כלום. אפילו אני זוכר ש... אז זה היה מרוחק כ-800 מטר מהמחנה.
איפה שבהתחלה הגיעו התלמידים ללמוד.
בא הקבלן, הוא אומר, רבותיי, אתם רוצים כאן לבנות? אין פה מים. בלי מים אי אפשר לבנות. אני לא יכול להביא דליים מהמחנה. זה לא שייך בכלל. טוב, הלכנו למפקד יהודה ושומרון, זה היה אז פואד. זה היה לזכות שלו. אמרנו לו, צריך מים? כמה צריך? אמר, צריך צינור מים מהמחנה לבו. בסדר, אישר לנו.
נתן לכם.
והתחילו לבנות. אני לא חושב שיש איזה מקום בארץ שבהתחלה הקימו בית מדרש, ואחר כך עשו תוכניות לשאר המקומות, איפה יבנו את ה... לא בנו בהתחלה כאן בתים, הביאו קרוונים, סיביאלים קראו לזה אז, וזה הגיע חודשים ארוכים אחרי שבית המדרש כבר התחיל לצמוח.
כל הטופוגרפיה היישובית, או בכלל של כל יהודה ושומרון, התחילה מבראש אומיות עיקרי, מתוך המיקום של בית המדרש.
פה אנחנו, על כל פנים, הבניין האבן הראשון, זה היה כאן.
יש...
ונותה את המהות של המקום. ברוך השם.
מקום שצומח מתוך תורה.
רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי. ליל שישי עם יצחק מאיר.
הרב מלמד, יש סיפור ידוע מאוד בישיבת פונוביץ' על הרב כהנמן שהקים את הישיבה, אם אפשר לומר שישיבת בית אל היא הישיבה או בית הקבע הראשון שנבנה ביהודה ושומרון, אז בהחלט ישיבת פונוביץ' אפשר לומר שאחד המקומות תורה הבולטים שקמו אחרי השואה הנוראית עם קום המדינה, אבל שם בישיבה הרב כהנמן, ככה לפחות לפי הסיפורים, הקפיד שבסעודות שבת לא ישירו. אני מספר את זה כי שוב אנחנו בתוכנית ליל שישי שרוצים להיכנס אל אווירת השבת, ואני חושב שאין דבר שמכניס אל אווירת השבת כמו שירי השבת, פס הכל, הנגינה הזו. אבל הרב כהנמן אמר, אצלנו בישיבה לא שרים כי אני לא רוצה שבחור ימצא איזשהו מקום, איזשהו מעמד בישיבה שהוא מחוץ לבית המדרש. אמנם זה שירי קודש כמובן, שירי שבת, אבל אצלנו באים לידי ביטוי, אומר הרב כהנמן, רק בבית המדרש. השאלה מה קורה כאן בישיבה בית אל.
אצלנו שרים בתפילה, שרים בסעודות.
אני חושב שיש גם להקה, יש תזמורת שלמה שהיא מיוצאי הישיבה.
נכון, גם יש תזמורת שיצאה מיוצאי הישיבה. אני אומר לתלמידים, אנחנו רוצים כאן שתלמדו בעמקות ובעיון כמו הליטאים. ושמחת חיים תהיה לכם כמו החסידים. ולפסוק, תפסקו כמו הספרדים, ואז יהיה תהיה השלימות של כל הזה. לקחת מכל אחד את המעלה המיוחדת שהוא לוקח הספרדים, הם יותר קלים בפסיקה. אצל האשכנזים חוששים לחומות כאלה ולחומות כאלה. כוח הפסיקה הוא צריך להיות כוח שיודע להכריע. ואנחנו משתדלים שזה יהיה כיוון שמחה מאוד גדולה, ויחד עם זה לימוד טוב מאוד בעיוני, והתקדמות בלימוד, תלמידים למדנים, שמחים, ובוטחים בדרך.
אז הנה נשמע, נשמע ניגון שמוביל בהחלט אל השמחה.
Shabbat Ay, 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 ay Amat emet Umitachedet Misgulatecha Meshoch noam Yiratecha Ay, 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 ay Leyam Mevakshei Retzot מתאחדת בתורתך ותחלה נועם ורצון לפתוח שערי רצונך בואי כאסור אופנוע שבת המתנת ומתאחדת איי 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 בסגור שמור שומרי ומצרים שבת קודשך כאיילת הרוגה לפיקי מים כן נפשם טהור לקבל נועם אוי 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 נועם שבת אוי 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 המתאחדת, המתאחדת לשם קודשך הצל מאחרי לפרוש מן השבת לבלתי תהיה סגור להם שישה ימים המקבלים שבת קודשך וטהר ליבם באמת ובאמונה לעודך אוי כאר סוף נועם שבת המתנמת ומתאחדת אוי 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 סגור
ויהיו רחמך מי מתגוננים על עם קודשך להשקות להשקות צמאי חסדך שבת קודשך כל שישה ימים לאן החילם נחלת יעקב בחיר אליך
שבת קודש נפשות ישראל אצל כנפיך יחסיון עיר ביון מזה של בדרך
קיר קצר שעשינו הרב מלמד, אז אני מבין שבישיבה זה לא כמו בבית הכנסת של בעלי בתים, זה לא שאחרי קבלת שבת עולה הרב ונותן דרשה, אין פה דרשה בין קבלת שבת לערבית, אבל כמו בישיבה, כמו בישיבות, בעולם הישיבות, יש את השיחה שנמסרת על ידי ראש הישיבה, על ידי הרב, בזמן סעודה שלישית, זמן ראווה לרעבין. אם אפשר טעימה קטנה מהשיחה שתימסר כאן בישיבה, בבית אל, פרשת תולדות לכבוד שבת בית אל.
היום יום, אנחנו עוד לפני שבת, השיחה הזאת היא מתגבשת בתוך
במהלך
השבת,
בתושת
השבת.
אז הנה, אולי הניצנים שלה יהיו כאן בתוכנית שלנו בליל שישי.
אני רוצה אולי רק כמה מילים לומר על מה שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה על בית אל. הקדוש ברוך הוא אומר ליעקב אבינו, קום עלה בית אל ושף שם. זה הדבר הידע. זה המקום היחידי שהקדוש ברוך הוא מצווה את מישהו מאבות, כאן תשף. כל האבות בחרו בעצמם, הלכו ממקום למקום. ליצחק נאמר שהוא לא יצא לחוץ לארץ, אבל לא נאמר לו לאיפה לשבת. וליעקב נאמר, קום עלה בית אל ושף שם, וגם צריך לקיים את ההבטחה שהבטיח שבשעה שהוא יצא לחרן, שאם הקדוש ברוך הוא יהיה עמדי ושבתי בשלום, אז והיה המקום זה, והאבן הזאת אשר שמתי מעצמה, יהיה בבית אלוקים,
כל אשר תפתי
בי. הוא הבטיח שהוא יבוא כאן להודות לריבונו של עולם. והוא לא מקיים את זה. והנה הקדוש ברוך הוא אומר לו, קום עלה בית אל ושף שם. ראיתי אחד המפרשים שהוא אומר, למה יעקב אבינו התעכב ולא בא בעצמו לקיים את נדרו? מפני שיעקב לא ידע, כי החזל אומרים לנו, הוא לא ידע לאן ללכת. חזל אומרים שהוא, יעקב חזר, הלך לחרן, אחר כך פתאום עברתי למקום שהתפללו אבותיי ולא התפללתי, הוא חוזר בחזרה, קפצה לו הדרך, ואז גם בית המקדש קפץ לכאן לבית אל, וכאן הוא חלם את החלום, כאן הוא התפלל. בית המקדש הוא בירושלים. ככה אומרים חז"ל, שבית, כאילו, מקום המקדש בא לקראתו. התלבט יעקב אבינו, איפה אני צריך לחזור להתפלל? בית המקדש הוא שם, ופה זה היה. עד שאמרנו הקדוש ברוך הוא, קום עלה בית אל ושב שם. הוא אמר לו לבוא ללוז. היא בית אל, ביבוא יעקב לוזה, כן, בא לבית אל, היא לוזה שהם היו הראשונה, הוא בא לכאן, כלומר, כאן, לכאן הוא חזר, וכאן הוא מילא את החובה. כאן יעקב נקרא בשם ישראל, נקבע לו הקדוש ברוך הוא, קבע לו את השם, וכאן הוא הבטיח לו, פרצה ימה וצפונה, וכן, וימה וכו'. כשהקמנו את ערוץ 7, אמרתי, אנחנו עכשיו נקיים את ההבטחה שהקדוש ברוך הוא הבטיח, פרצת ימה. עשינו אונייה בלב הים,
בים.
ומשם נשמע הכל לכל הצדדים,
ים צפון הנגבה.
ואומרים חז"ל על, על בית אל, שהיא לוז שאף אחד מהאויבים לא הצליח לפגוע בה, לא, מפני שהייתה עיר מוסתרת. כל מי שנכנס בה הרטיב במתורה ומצוות. זאת אומרת, זה היה איזה מקום עם אווירה מיוחדת. והאריכו שם, והאנשים האריכו שם ימים, 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 עד שהיו כאלה שכבר סבעו מהימים, כבר כל כך הרבה אריכות ימים, כבר לא היה להם כוח יותר.
פשוט סגולה.
לא יכלו להיפרד, להיפרד מהחיים כאן, היו מוצאים אותם מחוץ לעיר. זה מקום עם סגולה לאריכות ימים. ככה זה היה אז, כן? מקווים שגם עכשיו. וזאת אומרת, זה מקום נצחי. זה מתאים ליעקב אבינו, שיעקב אבינו נאמר עליו, לא מת. יעקב אבינו לא מת. המקום הזה, יש לו איזה כוח, כוח ארוך, 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 ארוך. זה מה שחזל אמרו לנו. כשהמורנו ורבינו הרב צבי יהודה היה פה, ממחייו היה פה, הוא נתן שיחה על המקום הזה והזכיר את הנקודה הזאת, במיוחד ביעקב אבינו, כאילו חז"ל אומרים לנו, יעקב אבינו לא מת, כל הצאצאים ממשיכים, זה לא מת, ממשיך כל הזמן. מקום עם קיומיות. מקום שיעקב אבינו הוא איש האמת. אמת, שפת אמת תיקון לעד.
בהחלט מרגש להגיע. להגיע אלפי שנים אחרי ולראות את זה.
עכשיו אנחנו שמחים, ברוך השם, שזכינו לחדש את ההתיישבות כאן. והמקום הולך ופורח וגדל עם שמחת חיים, עם בריאות. מנסים להמשיך את הברכה שהקדוש ברוך הוא בירך את יעקב אבינו, שתתקיים מכאן ולכל המקומות.
אמן, יישר כוח בהחלט.
Yeah.
הרב מלמד, תודה רבה על האכסניה כאן בתוך בית המדרש של הרב בבית אל. אני רוצה לסיום להודות למי שעורך את התוכנית, לשלום מנדל, ולבקש מהרב ברכה, ברכה לקראת השבת הזו, ברכה לעם ישראל, כי התחושה אחרי השבוע שעבר עכשיו זה שעם ישראל ממש לא משנה אם הוא ליטאי, אשכנזי, חסיד, כולם ממש רוצים ברכה. הפרשה שלנו הרי כולה מושתתת על ברכות, אז ברכינו.
מי אני שאני אברך את עם ישראל? אבל כל פנים אני רוצה לאחל כמובן אחרי השבוע שעברנו, השבוע הקשה הזה לקראת שבת קודש, לאחל שהקדוש ברוך הוא ישמור אותנו מכל צרה, ישמור את אנשי ירושלים, את כל אנשי ארץ ישראל, אנשי יהודה ושומרון, חיילינו ומכל צרה, ולא רק שישמור, אנחנו מבקשים ריבונו של עולם שיקרב את את גאולתנו השלמה, שנזכה במהרה לירושלים השלמה, להר הבית יהיה בנוי בית המקדש, וכל העמים יקבלו את זה בשמחה רבה, כמו שהנביא מתנבא, היה מחרית הימים, נכון יהיה הר בית השם מראש הערים, ונערו אליו כל גויים, ואמרו נכון ונלכה אל הר השם, אל בית אלוקי יעקב, ונלכה באורחותיו, זה יהיה מתוך הסכמה. מתוך הסכמה, וזה מה שיהיה בסוף.
לא רק הסכמה, הם, אלא פשוט יסמכו.
אני יודע למה הם דוחים את זה. ככה, ככה צריך להיות, בעזרת השם, שיהיה בקרוב.
אמן. הרב מלמד, תודה רבה ושבת שלום.
שומעים שזה ישראלי.
רדיו גלי ישראל. 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי.